בביאור מידת הנקיות. מידת הנקיות היא להיות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי. מידת הנקיות היא להיות האדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות יותר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת נמצא, שלא היה יתר או נראה לו מפניות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, כי לא תאר ממנה מכל וכל, על כן תמשכהו להקל לו. כן אומר הרמח"ל שיש מושג שנקרא נוגע בדבר. ונוגע פסול לדון. אדם הוא לא רשע. מלכות נוגע בחושן משפט זה לא אדם שהוא רשע. אבל הוא נוגע, לפעמים זה נגיעה מאוד עקיפה. לדון ולהעיד. הרמב״ם כותב שכל דיין כשהוא דן הוא צריך לחשוב טוב טוב האם העד הזה נוגע. לפעמים אומר הרמב״ם על פניו לא נראה שהעד הזה נוגע בדבר, אבל אם אתה תחקור טוב טוב, אומר הרמב״ם בעיון רב ותפעיל את כל השיקול שלך כדיין, אתה תבין שבעקיפי עקיפין העד הזה יש לו נגיעה בדבר, והנגיעה אפילו נגיעה קטנה היא כבר, גם אם העד הזה הוא לא מתכוון לשקר, הוא צדיק, הוא אדם טוב, אבל בלי לשים לב, בלי שהוא שם לב בכלל, הוא משוחד. השוחד יעבר עיני פיקחים. הוא לא אדם רשע, הוא לא אדם שהיצר הרע מתגבר עליו, אבל כיוון שיש לאדם נגיעה, אז הוא לא רואה, פשוט לא רואה. השוחד יעבר. הרבה פעמים אנחנו נוגעים, יש לנו נגיעה בכל מיני דברים, והנגיעה גורמת לכך שאנחנו לא רואים. לא רואים שיש עבירה. ולכן לא מספיק להיות זהיר. צריך להיות גם נקי. זהיר, כמו שיגיד מה המשך, זה שאדם רואה עבירה. הנה, אתה רואה, יש פה עבירה. צריך להיזהר, לברוח ממנה. אבל יש מצבים שאדם בכלל לא רואה את העבירה. הוא לא רואה שיש פה בעיה. אז לא מרוע לב. פשוט הוא לא רואה, אז הוא ממשיך והוא מתנהג כרגיל. למה הוא לא רואה? כי הוא נוגע בדבר. ובאמת פה נשאלת השאלה שאני צריך לברר אותה, אז איך זה משתנה? זאת אומרת, איך אני פתאום אראה? אני לא רואה, אז אני במעגל סגור. איך אני אראה? אני נוגע בדבר ולכן אני לא רואה. אז איך אני מנטרל את הנגיעה? אני אפילו לא יודע שאני נוגע, ואני לא יודע שאני לא רואה. אז איך אנחנו יוצאים מהפינה הזאת, מהמקום הזה? הלב נגוע בתאווה. יש עדיין תאווה. טוב, יש תאווה, אנחנו יודעים שיש תאווה, מה אתה מצפה שאני אהיה מלאך? בלי תאוות, יש לי תאוות, נכון? מודה, כל אדם יש לו תאוות. בגלל התאוות זה מובנה שאדם יש לו נגיעה, ונגיעה בדבר. אז מה, אנחנו יכולים לחסל את התאוות? אי אפשר, יש לנו תאוות באדם, זה נורמלי. אומר ביטוי, האדם אשר טהר מזה הנגע לגמרי, ניקה מכל רושם רשם אשר את התאווה. הוא לא אומר שאדם מבטל את התאוות, אלא הוא מנטרל את הנגיעה של התאוות. יש תאווה, זה נכון, אבל התאווה יוצרת איזה נגיעה, והיא גורמת, וכשאני מנטרל את הנגיעה, ראייתו, שוב, הראייה תהיה ברורה לגמרי, כדי לשקם את הראייה, את ההבחנה, שתהיה זקה. ולא תטעו החמדה לשום דבר. ולכן כל מה שהוא חטא, הוא יזהה אותו. אפילו חטא קל שבקלי החטאים, תכירהו שיעורה, תרחיקיה ממנו. זאת אומרת שמה זה אם כן נקיות, מידת הנקיות זה בעצם עניין של ראייה, הבחנה, יכולת הבחנה, זה מידת הנקיות. שיפור יכולת ההבחנה, יכולת הזיהוי. ולכן אמרו חכמים על השלמים המתארים מעשיהם טהרה רבה, נקיי הדעת. זאת אומרת מידת הנקיות זה בדעת, מה זה דעת? דעת זה יכולת ההבחנה. אין הבדלה, אנחנו אומרים בכונן הדעת. אם אין די, נעת, אומרת הגמרא, הבדלה מיניים. צריך בשביל להבדיל, צריך דעת. זה יכולת הבחנה. להבחין, אתה רואה, יש פה זה ככה וזה ככה. יכולת חילוק, לשים לב, נקיי הדעת. כן, אתה רואה את ההפרש בין זהיר לנקי, למרות שבאמת זהיר ונקי זה מאוד דומה. כי בשניהם הנושא הוא להימנע מעבירות. אני רואה הם מאוד קרובים. הזעיר והנקי, אבל יש הבדל. הזעיר הוא רואה שלא יחטא, הדברים שרואים נודע, מפורסם, אבל הוא עדיין לא אדון בעצמו. שלא ימשך ליבו מן התאווה הטבעית שלא תתאו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין רתם מפורסמת, הוא לא שם לב, ובגלל שהוא נוגע ויש לו תאווה, אז הוא לא רואה דברים, הוא מתיר לעצמו היתרים, הוא לא שם לב שהוא יתיר לעצמו היתרים בכלל. כי מרוב שהוא נוגע בדבר, הוא כל כך משוחד, הוא לא רואה שיש בעיה, אז נראה לו שכל בסדר. כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו, הוא זהיר, הוא כובש את היצר, הוא כופה את התאוות, אבל אין מה לעשות, יש לאדם תאווה, הוא לא מצליח לשנות את הטבע, הטבע נשאר. עם כל זה שאדם מאוד זהיר, הוא זהיר, הוא משתדל לא לעשות עבירות, אבל הוא לא יכול לשנות את הטבע, הטבע של האדם נמשך לדברים גופניים, תאווה גופנית. וגם אם הוא הולך אחר החוכמה, על כל פנים חושך חומריות עושה את שלו, לכאורה הרמח"ל בעצם מחדד לנו את השאלה, אז איך יוצאים מזה? אדם הוא מקיים מצוות, הוא לא עושה עבירות, אבל אין מה לעשות, יש לו טבע, אני לא יכול, אפשר לשנות, מה, לא יהיה לי גוף? יש לי גוף, מה לעשות? ויש תאוות בגוף, הרמח"ל מצפה מהאדם שפתאום ייעלם לו כל התאוות, אין דבר כזה. אז איך האדם יהיה נקי? זה מובנה, יש לך תאוות, אז אתה משוחד, בלי שאתה שם לב בכלל אתה משוחד. אם אתה משוחד אתה לא רואה, אם אתה לא רואה אתה יכול להיזהר. אז פה צריך להסביר, בעצם דרך השאלה הזאת אנחנו צריכים לענות על עוד שאלה. בשאלה שהזכרנו את הפעם קודמת, למה מידת הנקיות לא מופיעה מיד אחרי מידת הזהירות? לכאורה נקיות זה המשך של הזהירות. תהיה זהיר במה שאתה רואה, ותהיה נקי, כלומר תהיה זהיר גם מה שאתה לא רואה. זה היה צריך להיות זהירות ונקיות, אותה משפחה. פתאום באמצע נכנסת מידת הזריזות, שהיא לא קשורה לכאורה לנושא. כי זהירות ונקיות זה להיזהר מעבירות, לשים לב שאתה לא עושה עבירות, זריזות זה לקיים מצוות בהתלהבות. אז למה, מה הזריזות? למה זריזות מביאה לידי נקיות? מה הקשר? זריזות זה מצוות עשה, ונקיות זה שייך ללא תעשה, שייך למשפחה של הזהירות. שתי הקושיות האלו, שתי השאלות האלו, איך עוברים, איך מגיעים לנקיות? ומה התפקידה של הזריזות? הן מתורצות אחת בחברתה. הסביר הרמח"ל, אמנם, כן, הוא מבין שיש פה קושי, צריך להסביר איך מנצחים. אחר שהתרגל אדם הרגל גדול בזהירות הזה, אדם מתרגל לזהירות. והוא ניקה ניקיון ראשון מהחטאים מפורסמים. בסדר גמור. אבל, פה שלב ב', ירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה. פה נכנסת מידת הזריזות. מה עושה מידת הזריזות? מידת הזריזות תגבר בו אהבה אל בוראו והחמדה. אמרנו שבעצם גולת הכותרת של הזריזות זה שיש אש, יש התלהבות, יש איזה אש פנימית, חשק פנימי, חמדה. וזה שהאדם מתעורר בקרבו משהו רוחני, אש חיובית, אש של קדושה, זה מרחיק אותו מענייני החומר. וידביק דעתו לשלמות הנפשית. עד שסוף סוף יוכל להגיע אל מה? אל הניקיון, למלידת הנקיות. זאת אומרת, אומר הרמח"ל שהזריזות היא מביאה לנקיות. למה? כי יכבה אש התאווה הגופית מליבו בהתגבר החמדה האלוקית ותישאר אותו זכה וברא. אומר רמח"ל, אני לא יכול לתקוף את הגוף. אי אפשר לתקוף את הגוף. לגוף יש תאווה. יש לגוף תאווה, אי אפשר לשבור אותו. מה אפשר לעשות? אפשר לאזן אותו. מול האש התאווה אפשר לשים אש אחרת. אש של התלהבות רוחנית. אש מול אש, זה שהאש של התאווה, עכשיו היא לא לבד בשטח, יש אש רוחנית שפתאום התעוררה על ידי הזריזות, זה יצר איזה מצב של ניטרול, יש איזה ניטרול כזה, ואז המבט הוא יותר בהיר. זאת אומרת, יש לך נגיעה ואתה עושה עכשיו משהו שהוא לצד השני, התלהבות רוחנית. זה מאזן את זה, מנטרל את זה, ואז הראייה יותר אובייקטיבית, נקרא לזה כך, יותר זקה, יותר בהירה, הוא יכול להיות נקי. אז אי אפשר להגיע לנקיות בלי הזריזות. כי אחר, אתה לא יכול לצאת מה, אתה נמצא בתוך הגוף. יש תאוות. מה, איך אני אצא מהם? תגביר את ההתלהבות הרוחנית בחיים, ותראה שזה קצת יחליש, קצת יאזן, קצת ירקח את הטוטליות של התאווה. התאווה פתאום היא לא לבד בשטח. היא לא כזאת עוצמתית, כי יש עוד עוצמות אחרות, אז העוצמה שלה קצת מתאזנת, קצת נחלשת, נכון שיש תאווה, אבל היא לא כזאת מרכזית, יש עוד דברים בחיים, יש עוד דברים נטיות רוחניות, זה מאזן, ואז תישאר ראייתו זכה וברא, ואז הוא לא יפותה, פחות מתפתה, והוא יכול לא להשיג חושך, הוא יכול להסתכל למבט יותר זך על העולם, ינקה במעשה מכל מקום, זה מידת נקיות. אז בעצם הסברנו עכשיו למה מידת הנקיות מגיעה אחרי הזריזות. ולא יכלה להגיע אחרי הזריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. כמו הרמח"ל מוצא את העומק שברבי פנחס בן יאיר, הכל אצלו בנוי היטב, למופת, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. בלי הזריזות לא יכולנו להגיע לנקיות. יוצא שההתלהבות היא שורש הנקיות. ראיה לדבר הזה, אומר דוד, דוד שמח בעצמו ואומר, הרחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחך השם. זאת אומרת שכל עבודת השם שלי קשורה לניקיון, כי באמת רק מי שינקה לגמרי, מכל נדנות חטא ועוון, הוא הראוי לראות את פני המלך. באמת לבוא לקיים מצוות, בעומק הדבר, מצוות הולכות עם ניקיון ביחד. כי אמרנו שההתלהבות הרוחנית אפשרת נקיות, והנקיות היא בעצם הולכת יד ביד עם הקיום מצוות בהתלהבות. אבל אם אדם הוא לא נקי חס ושלום, אז איך הוא יכול לראות את פני המלך? מה זה פנים של המלך? כן, הפנים של המלך זה המבט. הפנים זה מבט. המבט של המלך. המבט של המלך זה מבט בהיר, זה מבט זך, מבט צלול. ואם האדם המבט שלו הוא מבט, הפנים שלו הם מבט אחור, מבט לא צלול, אז איך אתה יכול להסתכל על הפנים של המלך? המבט, אתה רואה, המבט שלך הוא אחד, המבט שלו הוא משהו אחר לגמרי. אז אתה צריך להתייבש, מה זה לבוש? להסתכל, המבט שלי הוא בת נבוך, אני לא ראוי, אני לא מתאים את המבט שלי למבט שלך. לבוש ולהיכנם מפניו, כמו שאומר עזרא הסופר, אלוהי, בושתי ונחלמתי להרים אלוהי, פניי אליך. הפנים שלי, מה זה הפנים? צורת ההסתכלות על העולם, ההבטה שלי. אני מתבייש בצורת ההסתכלות שלי. למה? כי היא עוד לא נקייה, כי היא עוד לא זקה, כי היא עוד לא בהירה. טוב, זאת עבודה גדולה מאוד, לזכך את הדעת. לזכך את הדעת, לזכך, כי אנחנו לא רואים. אנחנו, יש לנו הרבה שוחד, אנחנו מאוד מאוד משוחדים, והרבה, המון נגיעות, וצריך לאט לאט להחליש ולזהות, לאט לאט ככל שהם מגבירים את ההתלהבות הרוחנית, לאט לאט לזהות עוד ועוד נגיעות, כמו שיש ככה הסוואה, כן, יש הרבה דברים שהם מוסווים, כל מיני תקלות, מכשולים מוסווים, צריך לאט לאט לזהות אותם, להסיר מהם את האהבה, כמו, הנה יש פה תקלה, יש פה מוקש, יש עבירות ניכרות וידועות, הן קלות להישמר, ואתם גלויה, אבל פה מדובר על דקדוק של נקיות הקשה, כי הוראת היתר, כן, זה שאנחנו נוגעים בדבר, זה מכסה על החטא כמו שכתבתי. אמרו חז"ל, עבירות שאדם דש בעקביו. כן, אדם דש, הוא לא שם לב. העקב זה החלק הלא מודע, הכי רחוק מהעיניים, הכי רחוק מהשכל, חלק הכי לא מודע שיש לנו בחיים, אנחנו לא רואים, הוא מאחור אדם, קשה מאוד מאוד לראות דברים בעקב, יש לנו חלק בחיים, החלק הלא מודע של החיים שלנו, כי הוא, למה הוא לא מודע? כי אנחנו נגועים בו, כל כך נגועים בדבר, אז הוא, אנחנו אין לו שום לב, לא שמים לב לזה. וזה דווקא סובב את האדם בשעת הדין, זה דווקא הדברים שהם הכי בעייתיים. כמו שאמרו חז"ל, רובם בגזל, רוב האנשים עוברים על גזל, מיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. כי פני רוב דקותו, כל בני אדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו.
כן, מה שלרמח"ל, שחייבת להיות זהירות, זריזות, 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 ז כאילו, הוא יחסה את זה, כי אני מתלהב, אני בהתלהבות כלפי השם, כלפי קיום מצוות, אז החטאים שלי פחות חמורים, ולא כזה נורא.
לא, הוא אומר, הראייה של האדם, אדם רואה את החטאים שלו. אדם שם לב לחטאים שלו. אלא מה, התאווה, האש, מחפה עליהם.
כן,
מחפה
אני כאילו. אומר, כן, אני אומר, אבל אם הוא מידת הזריזות, זה אש, זה התלהבות רוחנית, ההתלהבות הרוחנית הזאת יכולה להביא אותו לגימות של החטאים שלו, שהוא לא באמת שם לב אליהם, כי הוא עכשיו נמצא בתהליך אחר, אז הוא אומר, בסדר, זה לא נורא החטאים שלו, זה לא נורא עבירות של עשה.
נראה פה שלא, נראה פה של ההפך, שכשאדם מגביר התלהבות רוחנית ועשייה רוחנית, אז הוא, אז נהיה לו הדברים החיובים באישיות שלו, היושר והמצפון, כמו שהוא כותב פה, האור, החמדה האלוקית, שהראייה שלו הם ניכרים, ככה רמח"ל פה מתאר.
אבל זה יכול להיות. יכול להיות. אפשר כאילו שזה יקרה לאדם.
כן, אני מבין. כן. דוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה. כן, כמו שראינו שדוד היה מאוד מאוד רוחץ בניקיון, היה מאוד מאוד מנקה, ולכן זאת הסיבה שהוא היה הולך למלחמה ביטחון חזק. כאדם מאוד מאוד נקי, אז מכל דבר, אז הוא יודע שהשכינה שורה איתו, הקדוש ברוך הוא שורה איתו, כי פניו מתואמים עם הפנים של המלך, הוא אין אצלו פגמים. שכינה לא שורה במקום שיש פגמים, במקום שיש חיסרון. הוא לא יודע שאין אצלו הכל נקי. כן, אז אין ערוות דבר, אין חיסרון. אז שכינה שורה במחנה. כן, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, ולא ירחה בחרבת דבר. ושם אחריך, אומר דוד, אצלי אני יודע, הכל נקי פיקס. אז השכינה מגיעה, כיוון שהשכינה מגיעה, יכול ללכת למלחמה, בביטחון חזק. היה שואל, ארדוף אויביי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. בקשה מאוד מאוד קיצונית של סייעתא דשמיא, שלא שאלו מלכים אחרים, לא יהושפט, לא עשה ולא חזקיה. למה? כי לא היו מנוקים כל כך. דוד עצמו מסביר בתהילים י"ח, יגמלה לי השם כצדקי, למה אני זכאי לכזאת ישועה מלחמה? כבור ידיי, בגלל שהידיים שלי נקיות, בור זה סבון. ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניו. זה הבור, זה הניקיון שזכרנו. כבך ערוץ גדוד, באלוהי אדלג שור. בך, אני יש לי סייעת הדשמיה, אני רץ ואני מדלג על החומות, יש לי סייעת הדשמיה עצומה מלחמה, ארדוף, אויביי והשיגם, בזכות מה? הכל הכל בזכות הניקיון. מי יעלה בהר השם, מי יקום קום קודשו, נקי חפיים ובר לבד, כן. כן, ביקש מהשם, תעזור לי לנצח את האויבים ברמה כזאת שאני מרודף אותם עד כלותם. טוב, זה מידה קשה מאוד, אומר הרמח"ל, כי האדם נגוע, טבע האדם חלש. אנחנו מאוד מאוד נגועים בהמון עניינים, וקשה לנו לשמור על מבט צלול. ליבו של האדם נפתח נקלה ומתיר לעצמו דברים שיוכל למצוא בהם כדי הטעיה. ומי שהגיע לזאת המלחמה הגיעה מטרה גדולה, בפני מלחמה חזקה עמד וניצח. אז זו עוד סיבה לכאורה שדוד מקשר את זה למלחמה, כי נקיות זה מלחמה גדולה, ומי שזוכה, מי שמלחם, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו גם במלחמות נגד האויבים. אז רואים שזה מידה שמאוד מאוד שייכת לצבא, לסייעתא דשמיא במלחמות, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו במלחמה, אז צריך להגביר מאוד את מידת הנקיות. מידת הנקיות, כמו שאנחנו רואים, זה בעצם לשפוך אור על כל מיני אזורים אפורים נעלמים שלא שמנו לב אליהם. והשיטה של הרמח"ל בפרק י"א תהיה באמת לשפוך אור. להדליק את האור בכל מיני מקומות שלא שמים לב אליהם, לא רואים אותם, לא מזהים כי יש נגיעה בדבר, אנחנו משוחדים, והוא מדליק פנס ומראה לנו כל מיני דברים. אבל הוא יעשה את זה לא רק דרך המעשים, אלא המטרה של הרמח"ל בסוף זה לנקות את הדעת, נקיות הדעת. ולכן הוא לא רק יסמן עבירות, הוא יכול פשוט לשים רשימה של עבירות, אלא גם ינסה לברר את את הטעות בדעת, מה גורם לנו להיות נגועים בדעתנו, וממילא לפתח תשומת לב לצורת החשיבה שלנו, לתשומת הלב שלנו. שהרבה פעמים אנחנו חושבים בצורה מסוימת, כי אנחנו נגועים, ולשנות את הראש. תלמידת הנקיות באה לא רק לשנות את המעשים, לשנות את התפיסה, את הדעת, שזה בעצם שורש להמון המון תיקונים מעשיים. נכון, פרטי המידע הנקיות רבים מאוד. יש מלא מצוות, 365 לא תעשה. אבל, כמו שאמרנו, הנושא הוא להיות נקי מעבירות. בכל העבירות משתדל לייצר הלכתי את האדם. אבל יש נושאים שבהם יותר אנחנו עיוורים. יש נושאים שהטבע יותר מחמד, ולכן בהם יש יותר היתרים. אז אדם לא שם לב, מרוב שיש לו חמדה, הוא מתיר לעצמו יתרים, ולכן שם צריך יותר חיזוק, לנצח את היצר, לנקות מהחץ. כמו שאמרו חז"ל, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדן, הוא מתאווה להם. אז שני הנושאים הראשונים באמת שהרמח"ל יעסוק בהם, זה גזל ועריות. כן, לאדם יש משיכה מאוד גדולה לשני הדברים האלו, ולכן הוא נוגע בדבר ואי אפשר לסמוך עליו. צריך שזה, בשביל שהוא יכריע בדברים, צריך להיות אדם עם התלהבות רוחנית, עם זרזות גדולה בעבודת השם. נכון, אנשים הם לא גנבים, זה שייך למידת הזהירות. אדם הוא לא גונב בגלוי, הוא לא שולח יד במון חברו. אבל אף על פי כן, רובם תואמים טעם גניבה. אנשים לא שמים לב והם תואמים, זה טעם טעים. הטעם, יש לזה נגיע בדבר, זה טעים, איפה תואמים? במסע ומתן. וכל עולם המסע ומתן, כל עולם של יחסי האנשים בממונות, עובד מעביד, קונה מוכר, כל הלווה מלווה, כל היחסים הממונים בין אדם לחברו, שם אנשים לא שמים לב וגונבים. איך הם הגיעו לטעות הזאת? מה, אנשים גנבים? לא, הכל מתחיל בטעות בראש. הכל מתחיל בראש. בטעות בתפיסה. הכל בדעת. מה היתר? הם אומרים, אני הולך להסתכר בהפסדו של חברו. למה? יאמרו, להרוויח שאני. אני לא הולך לגנוב. אבל המטרה של האדם בעולם זה להרוויח. זה אדם בא לעולם בשביל להרוויח. בכל מפגש שיש לי, ממוני עם מישהו, אני צריך לצאת את ימדי העליונה, צריך להרוויח משהו. אני קונה, אני מוכר, אני סוחר, אני מזכיר, אני עובד, אני מעביד. מה שזה לא יהיה, אני צריך להרוויח, צריך להיות מורווח. זה המטרה. כיוון שזאת המטרה, יש פה קונספציה. שאם אני מרוויח, זאת אומרת שמישהו מפסיד. אין דבר כזה רווח בלי הפסד. אם רובן מרוויח, שמעון הפסיד. תמיד. לכל רווח שאתה מרוויח, יש מישהו שהפסיד עליו. תמיד. חייב. אין רווח שהוא לא בגלל הפסד. וההפסד הזה הוא גזל. זאת אומרת שהאדם לא, מרוב אובססיה להרוויח, מרוב שהוא נעול הזה שצריך להרוויח, הוא לא שם לב שכשהוא עושה הפסד לשני, אז הוא עושה את זה בצורה לא נכונה, הוא עושה את זה בצורה של גזל. כן, העיסוק, הרצון להרוויח גורם לנו, לצערנו, להיות אטומים, להפסד של הזולת שהוא נעשה שלא קדים, הפסד שלא כהלכתו. ולכן, תראה שהתורה מרבה בהמון להבין. הרי מספיק שהתורה הייתה אומרת לא תגנוב. למה היא מביאה כל כך הרבה להבין? כי באמת, יש פה המון המון תחומים שבהם אנחנו יכולים לפגש. לא תגזול, לא תעשוק, לא תכחשו, לא תשקרו, לא תנו, לא תשיג. כל אלה חילוקי דינים שבגזל כוללים מעשים רבים ומעשים הנעשים בכלל המסע ומתן המדיני. בכולם איסורים רבים. לא המעשה הניכר מפורסם בעושק וזה לבדו אסור, אלא כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו כבר ובכלל האיסור. זאת אומרת, יש גזל ויש דברים שגורמים בעקיפין לגזל. בעקיפין. ואם תאמר, זה רק כסף. מה, זה בסך הכל לא כזה נורא, זה רק כספים, זה לא כזה חשוב. זה לא הרגתי בן אדם, לא פצעתי אותו, לא, בסך הכל, קצת, בסדר, הוא קצת הפסיד. אומר הרמח"ל, זה לא נכון. נדע לך שהעולם הכלכלי של האדם זה חלק מהאישיות שלו. כשאתה פוגע בכלכלה של מישהו, במעמדו הכלכלי, בחוסנו ופגעת באישיות שלו. זה לא רק ממון. למה? כי זה הממון של האדם היום מעצב את הסטטוס. המעמד של האדם, המעמד האישי שלו בעיני עצמו, הביטחון העצמי שלו, המעמד החברתי שלו, ההרגשה שלו, כל הכל המון המון בנוי מהנושא הכלכלי. אדם שהוא הפסיד שלא קדים, כן? אז הוא מרגיש לא יוצלח. והוא כבר מתחיל להיות, אולי כל הפרנסה שלו, אני לא יודע לעשות עבודה שלי כמו שצריך, אולי אני לא מתאים לזה. והוא מרגיש שהוא לא שווה, הוא מקנה באחרים, והוא המעמד החברתי שלו נפגע, כי הוא כזה לא מוצלח, אז באחות אנשים מעריכים אותו. אתה חושב שזה רק כסף ולא רק כסף. זה פגעת בכל, במרקם שלם של חיים. ולכן כשאנחנו עוסקים בענייני ממונות, צריכים לדעת שזה עולם נפשי. ולכן אומרי, מביא המהר"ל, הרמח"ל, גמרא מסנהדרין. גמרא אומרת, פסוק ביחזקאל. ביחזקאל מתואר שם פרופיל של איש צדיק. איזה תיאור כזה יפה של האיש הצדיק האידיאלי. מה כתוב עליו? את אשת רעהו לא תימא. שאלת הגמרא, נו, מה איש צדיק כזה גדול, אשת רעהו לא תימא. זה דברים פשוטים. אדם נורמלי, אנשים נורמליים, ישרים, לא נועפים. אלא מסבירה הגמרא, מה זה את אשת רעהו לא תימא? לא ירד לאומנות חברו. רואים שהגמרא מה אומרת? שאדם שיורד לאומנות חברו, זאת אומרת שהוא מכשיל את העסקים של הזולת, הוא לא גנב. הוא רק גורם חולשה לעסקים שלו, זה כאילו הוא פגע באשתו. כאילו תימא לו את אשתו, הרס לו את הבית, הרס לו את המשפחה. ואז אדם שתימא את אשת רעהו, הוא פירק לו את החיים. היה לו משפחה, איתנה, עם חוסן, והוא פירק לו את החיים. את הזהות, כל המעמד שלו. אותו דבר, אדם שהוא פוגע באומנותו של חברו, מחליש לו את העסק שלו, את הביטחון העצמי, את הכישרון, הוא, תלך, אתה מערער לו את כל החיים, מזעזע לו את כל האישיות. זה מפרק לו את הבית.
אבל זוכר
לו. מה?
איך הוא ירוויח?
אז לא צריך להרוויח. אנחנו לא צריכים לעשות ולהרוויח.
איך הוא...
מה?
איך הוא
יחיה? זה בסדר גמור, צריך לחיות. אבל השאלה אם המטרה שלנו בעולם היא להרוויח. יש מטרה להרוויח ויש מטרה להתפרנס. זה לא אותו דבר. יש אדם רוצה להתפרנס, זה בסדר גמור. יש אדם שהוא לא רוצה להתפרנס, הוא רוצה להרוויח, לצאת מורווח. ואז הוא, כל פעם שהוא מזהה שיש פה אפשרות להרוויח, הוא כל כך נעול על זה, כל כך משוחד במטרה הזאת, שהוא יעגל פינות פה ויעגל פינות שם ויסיים ויסתלב. למה? כי הוא נעול על להרוויח. אם הבא להתפרנס, טוב, צריך להתפרנס, מה, זה לפעמים מציעים, לפעמים לא. הוא לא נעול על זה, הוא לא אובססיבי להרוויח. הרצון להרוויח יוצר עיוורון, שיקול דעת מוטעה. לדוגמה, רבי יהודה אסר לחנווני שלחלק כליות ואגוזים לתינוקות. כי הוא שובר את השוק. אתה רוצה להתפרנס, תתפרנס, תמכור מוצרים טובים, תמכור. אלא מה, אתה רוצה לפתות לקוחות. על חשבון מישהו אחר, זה לא פייר. זה שחכמים מתירו זה גם בגלל שמה? שחברם יכול לעשות כן. זאת אומרת שאני עושה משהו שאחרים גם יכולים. אבל באמת כותבים הפוסקים, שזה משהו שאחרים לא יכולים לעשות. אז אסור לעשות את זה. זאת אומרת, אם אדם עושה בחנות שלו איזה שוק, סוג של איזה מבצע, שאף אחד לא יכול לעשות אותו. אז זה אסור. למה? כי אתה פוגע, אתה רוצה להתפרנס דבר אחד, אבל אתה עושה דבר שממוטט את האחרים. אסור. אז אתה פוגע באמון, כן, יש פה בעולם, בבני אדם אחרים. אז יש גבולות, לפי ההלכה, אסור להוריד מחיר מדי. אם אדם מוריד מחיר באופן כזה שהוא שובר את כל העסקים האחרים, זה בעיה לפי ההלכה.
לא, יש מונופולים של אוכל. יש מונופולים של אוכל, כשנתחיל
על
זה אסור,
כי שובר
את כל העסקים החיים
מתחילה. סתם, יש מונופול
של...
הוא לא, הוא שובר עצמי או שהוא מוריד מחירים?
לא, עצם זה שיש מונופול שנגיד חברה.
זה משהו אחר, זה נושא אחר. יש מונופול, ועכשיו מדברים על זה שאדם הוא מוריד מחירים באופן כזה, שאחרים לא יכולים לעמוד בזה. נכון? זה אסור, לפי ההלכה. כי אתה גורם לזה שהאחרים אין להם פרנסה.
אז איך הוא יכול לעמוד?
מה?
אז איך הוא יכול
לעמוד? מי?
אתה בן אדם שמוריד.
לא הבנתי.
בן
אדם
אחד מוריד,
בן אדם
אחד מוריד,
הוא יכול
להתקיים
באותו מצב. אסור לו, אסור לו להוריד. זה השוק, זה השוק, אלה המחירים, תתמודד. תתן שירות יותר מסור, שיהיה אצלך יותר נקי, תהיה יותר סבלן, תשפר את האיכות של העבודה שלך. זה קשה, נכון? אבל זה הרצון להרוויח יוצר שאדם ממוטט את ה... פוגע בפרנסה של מישהו אחר בשם אופן, לא לפגוע בפרנסה של מישהו אחר. קשה גזל לדיות יותר מגזל גבוה, זה יקדים חטא למעילה וכו'. פטרו פועלים שעושים את זה על בית מברכת המוצים, ברכות האחרונות של ברכת המזון, אפילו בקריאת שמע לא חייבים לבטל נחתם, אלא רק פרשה ראשונה בלבד. למה? כי זה גם סוג של גזל. למה? כי אתה שכיר. אדם שהוא שכיר, אז הוא מקבל כסף על שעה, על שעת עבודה, נכון? אז כל שעה בעצם היא לא שלו. הוא מקבל עליה כסף, זאת אומרת שהוא מכר את השעה הזאת למישהו שנותן לו עבודה, זה מקח או ממכר. אתה נותן לו עבודה שעה והוא משלם לך. אם בשעה הזאת אדם קיבל כסף ולא עבד, זה גזל. הוא מקבל כסף על שעה ולא נתן תמורה, זה גזל. אז לכן אמרו, אסור לך לברך ואסור לך לעשות כמה דברים. קל וחומר לדברי רשות, אז הנה זה סוג של גזל. אלא מה, אדם זה משה, אכפת לו, אני מקבל כסף על השעה הזאת, והנה הסתדרתי, הצלחתי להרוויח בשעה הזאת גם לעשות גם וזה גם וגם זה, ועוד להרוויח על זה כסף. אז זה החימוד, כן, הוא הופך לאדם להיות נוגע בדבר. אספר את הגמרא על אבא חלקיה, שאפילו לא ישיב שלום תלמידי חכמים, כדי לא להיבטל לחטא רעהו. יעקב אבינו עליו השלום מבאר בפי ואומר, הייתי ביום אכלה ניחורת וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. הרמב"ם מביא את יעקב אבינו בכל סוף הלכות פועלים, איך אדם צריך להתמסר לעבודתו. מה יענו העוסקים בענותיהם בשעת מלאכה, בטלים ממנה או יעסקו בחפציהם ויש לביצוע. שזה איסור חמור, שאדם מקבל כסף על עבודה, אז אם זה בתיאום, יש איזה הסכם כזה, בסדר, עושים איזה הסכם של אמון הדדי, אבל באופן כללי אדם צריך להיזהר, להיזהר בממונות, כי אם הוא מקבל שכר על זה, אז הוא צריך לשים לב, לעבוד את עבודתו נאמנה. כללו של דבר, השכור אצל חברו לזה מלאכה, שעותיו מכורות ליומו. עניין שאמרו, שכירות מכירה ליומי, וכל מה שיקח לנת עצמו, בעצם שיהיה, זה גזל גמור. אם לא מכל או אינו מחול, שכבר אמרו חז"ל, ועוד שמדם לחברו יום כיפורים לחפר עד שירצה את חברו. ואפילו אם הוא עושה מצווה, לא לצדקה תחשב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה עבירה בידו, שאין עבירה מצווה. כמו שכתוב, שונא גזל בעולה. ירא גזל שאה, חיתים, תחלם, הפלשה וחף, יש מנה חלום מברך, מברך אל בן העץ. על קצה בזה נאמר, אוי לזה שנעשה סנגורו קטגורו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מינן לולב הגזול וכו'. טוב, נעסוק בזה עוד בעזרת השם, שבוע טוב.